בזמן הנוגע אנחנו משתדלים תמיד להשתדל, לבאר, להבין את דברי הגמרא בסוף מסכת מגילה, דף למד א' עמוד ב'. כתוב, תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. כתוב בגמרא שיש תקנת עזרא, עזרא שתיקן קריאת התורה בכלל. אז הוא תיקן דין מיוחד, קריאת תורה מיוחדת, קודם עצרת וקודם ראש השנה. אנחנו עומדים לקיים את הדין הזה בשבת הזאת, קוראים את הכללות שבתורת כהנים. זה התוכחה של פרשת בחוקותה. ועזרא תיקן שיקראו את זה קודם עצרת. כך צריך. שתי תוכחות גדולות יש בתורה. התוכחה, כמו שכתוב בתורה עצמה, התוכחה שכתובה בפרשת בחוקותיי, שהיא נקראת הברית אשר קראת איתם בחורב, והתוכחה של פרשת כי תבוא, ששם כתוב בסוף הפרשה, אלה דברי הברית, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב. זאת אומרת, כאן כתובה תוכחה נוספת, דברי ברית נוספים על הברית שנכרתה בחורב. אז כתוב כאן שעזרא תיקן ששתי הבריתות האלה צריכות, אנחנו צריכים לקרוא אותה, את שתי הבריתות האלה, את הברית שבתורת כהנים דווקא לקרוא אותה קודם עצרת, ואת הברית שכתובה במשנה תורה בפרשת כי תבוא, את זה צריך לקרוא קודם ראש השנה. וכבר אמרנו, אני חוזר על זה תמיד, כן, לא לטעות שהסיבה היא משום שאת פרשת בחוקותיי זה בערך באזור עצרת, בפרשת כי תבוא זה בערך באזור ראש השנה. זאת טעות גמורה, משום שהדבר הזה זה המנהג שלנו. אין לזה שום קשר לתקנת עזרא. עזרא לא תיקן שיגמרו את התורה בשנה אחת, בוודאי שהוא לא תיקן שיתחילו את התורה בשבת בראשית ויגמרו בשמחת תורה. זה לא שייך בכלל לתקנת עזרא, זה מנהג שלנו. והיו מקומות שלא נהגו כך. במערב הכתוב, בירושלמי כתוב, יש מקומות שהיו מסיימים את התורה פעם בשלוש שנים. תקנת עזרא הייתה רק שיקראו שבעה קרואים בכל שבת, וזה צריך להיות לפי סדר התורה. עד שמסיימים את התורה, פעם בשלוש שנים, פעם ב... אם כאן יש תקנת עזרא לקרוא את התוכחה של תורת כהנים קודם עצרת, אז הכוונה היא שבכל מקום שעומדים בקריאת התורה, צריך להוציא ספר תורה קודם עצרת ולקרוא את הפרשה הזאת. זאת אומרת, פרשת בחוקותיי בעצם שייכת, צריכה להיות נקראת. סליחה, הפרשה צריכה להיות נקראת בדווקא קודם עצרת. זה מובן, זה מובן מאליו, כיוון הרי הדברים האלה הם דברי הברית, ואם נצטווינו לקרוא אותם, פירוש שאנחנו נצטווינו לחדש עלינו, לקבל עלינו עוד פעם את אותה ברית, להיכנס שוב באותה ברית. כיוון שהתורה ניתנה בברית, והתורה ניתנה פעמיים. התורה שבידינו, אותה קיבלנו מיום הכיפורים, ועשרת הדיברות והלוחות הראשונים שנשתברו, שאינם בידינו, אנחנו לא, אין בידינו, התורה של הלוחות הראשונים לא נמצאת איתנו. אבל עשרת הדיברות שנאמרו, מתן תורה, זמן מתן תורתנו, זה עצרת, זה חג השבועות. כיוון שקיבלנו את התורה פעמיים, אז אנחנו צריכים פעמיים לקבל עלינו ברית. קודם עצרת, אנחנו צריכים לקבל עלינו ברית, וזאת הברית שהיא שייכת, צריכה להיות שייכת, לקבלת התורה של עצרת. והברית השנייה צריכה להיות שייכת לקבלת התורה של ראש השנה ויום הכיפורים. להבין קצת יותר את הקשר, את החיבור שבין דברי הברית של פרשת בחוקותיי, מה שנקרא, כן, כללות שבתורת כהנים. אנחנו חייבים לקרוא אותה. זאת אומרת, חייבים להיכנס באותה ברית שוב כדי לקבל תורה כראוי בעצרת. הקללות שבתורת כהנים הן במספר ממתת. ממתת קללות יש בתורת כהנים. כפול מזה יש במשנה תורה. משנה תורה הוא כולו, כל עצמו זה הכפלה. משנה תורה זה בעצם השם, מונח, שמשנה תורה זה להכפיל, לחזור עוד פעם על התורה. לשון תוספות בתחילת מסכת גיטין. ספר דברים אינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה. אין בספר דברים, הוא משנה תורה, זאת אומרת הוא חוזר ושונה מה שלמעלה. בעצם עניינו להיות כפול. עוד פעם, משנה, עוד פעם. בתוכחה זה מתבטא שהכללות שבמשנה תורה הם כפל, הם פעמיים. אלה הם הצדיקת כללות שבפרשת כי תבוא. פעמיים הם תת. על כל פנים, מה שאנחנו צריכים לקרוא קודם עצרת, אלה הממתת כללות שכתובות בתורת כהנים. ניכנס אולי קצת לעניין מתוך דברי הרמב"ן. הרמב"ן מגלה פה מתי בדיוק נאמרה הברית הזאת, מתי נאמרו הכללות שבתורת כהנים. פרשת בהר מתחילה, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. וכאן כתוב, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ שמיטה. ומה עניין שמיטה אצל הר סיני כידוע? אז כתוב ברש"י מה שכתוב. ברמב"ן כתוב, לפי דעתי, נכתבה כאן, הפרשה נכתבה כאן בסדר נכון. כי פירוש בהר סיני, אומר הרמב"ן, בעלותו שם לקבל לוחות שניות. הכוונה היא אחרי שנשתברו הלוחות הראשונים. היינו, אחרי שבירת הלוחות, וכשמשה רבינו עלה בראש חודש אלול להר, לקבל את הלוחות השניות, אז נאמרה הפרשה הזאת. וידבר השם אל משה בהר סיני, הכוונה, כשמשה רבינו עלה להר סיני, בפעם ה... זה מחלוקת ראשונים, או בפעם השנייה או בפעם השלישית. אבל בכל אופן, לא בפעם הראשונה, לא בעלייה הראשונה לקבל את הלוחות הראשונות. ובאור העניין, אומר הרמב"ן כך, כי בתחילת 40 יום הראשונים של לוחות הראשונות, כתב משה בספר הברית את כל דברי השם ואת כל המשפטים, כמו שכתוב בפרשת יתרו, פרשת משפטים. ויזרוק את דם הברית על העם, וכשחטאו בעגל ונשתברו הלוחות, כאילו נתבטלה הברית ההיא אצל הקדוש ברוך הוא. הברית ההיא נתבטלה, היא נשברה יחד עם שבירת הלוחות. וכשנשתברו הלוחות, נשברה אותה ברית. הברית ההיא כבר לא קיימת. היא כבר איננה, היא הופרה. היא הופרה, היא נשברה, היא איננה. נתבטלה הברית ההיא אצל הקדוש ברוך הוא. וכשנתרצה הקדוש ברוך הוא למשה בלוחות שניות, ציווה הוא בברית חדשה, שנאמר, הנה אנוכי כורת ברית. כך כתוב בפרשת כי תישא, כשמשה רבינו עלה לקבל לוחות שניים. והחזיר שם המצוות החמורות שנאמרו בסדר ואלה המשפטים בברית הראשונה, טוב. ורצה הקדוש ברוך הוא להחמיר עליהם בברית הזאת השנית, שתהיה עליהם בעלות ובכללות. הברית הראשונה, כמו שכתוב ברמב"ן, הברית הראשונה שנחרטה בסיני, אותה ברית שנתבטלה אצל הקדוש ברוך הוא עם שבירת הלוחות, אותה ברית לא הייתה בברכות וכללות. אותה ברית הייתה, ויקח את ספר הברית ויקרא באוזני העם, ברית, ברית, בני אדם קורטים ברית, זה לאו דווקא על ידי עלות וכללות, קורטים ברית. יש גם לדינה, יש ונפסק להלכה בשולחן ערוך בהלכות שבועות, ברית דינה כשבועה. כששני בני אדם קורטים ברית, מסכימים על דבר מסוים והם קורטים ביניהם ברית, הברית הזאת מחייבת כשבועה. המהר"ל בגור אריה, בבריתות שאברהם קראת עם אבימלך, אותם בריתות שם, אברהם, יצחק, המהר"ל אומר שבברית יש חומר. הצד החמור שיש בברית זה שהברית אי אפשר להתיר אותה. החכם לא מתיר בריתות. ברית אי אפשר להתיר. אי אפשר להישאל על ברית אצל חכם ולהתיר את זה, כמו שמתירים שבועה או נדר. ברית היא לא בת התרה, אין בה התרה. מאידך, ברית, אם צד אחד מפר אותה, אז הצד השני פטור ממנה. זה לא מחייב כל אחד, כן. הברית היא מחייבת את השניים יחד. את היחד שלהם. ואם אחד מפר, אז השני לבדו הוא לא מחויב. הברית, ברית לא מקיימים לבד. על כל פנים, ברית היא כמו שבועה. ונחרטה ברית על התורה. משה רבינו לקח את ספר הברית, ויקרא באוזניה. על אותה זריקת דם שמשה רבינו זרק, אז הוא גם אמר להם, הנה דם הברית אשר ציווה השם. כאן, אחרי שנשתברו הלוחות ואותה ברית נשברה, הופרה, נתבטלה, כלשון הרמב"ן. אותה ברית שכבר לא קיימת, צריך היה לחדש אותה. החידוש, כך כתוב, כך גזרה חוכמתו יתברך, את חידוש הברית צריך, חידוש הברית מחייב על אותו כללות. להחמיר את הברית הזאת, כך היא נכרתה עם עלות וכללות. פירוש, להבין, המשמעות של ברית עם עלות, עם כללות, צריך להבין, הזכרנו פה כבר כמה פעמים, שפירוש המילה ברית, שורש המילה ברית בלשון התורה, בלשון הקודש. שורש המילה ברית זאת מילה נסמכת, כך כתוב הרמב"ן בפרשת נוח. זאת מילה נסמכת, זאת מילה כאילו בסמיכות, כאילו היינו אומרים בריאת. בריאת, ברית. כל ברית יש בה משהו של בריאה חדשה. כל ברית שנכרתה בינינו, בין הבורא, היא יש בה משהו של חידוש שלא היה בבריאה כמו שהיא. הברית נתפסת כשרוצים לכרות ברית, והברית הזאת היא ברית של ברית אמת, ברית כזאת שהיא מחייבת, בהחלט מחייבת לחיים ולמוות. כשרוצים לכרות ברית כזאת, אז אנחנו מעבירים את הקיום. על ידי כריתת הברית, מעבירים את הקיום מסדר הבריאה הקבוע, ואנחנו מעבירים את הקיום על הברית. זאת אומרת, האדם, אותו אדם שנכנס בברית, מכאן ואילך, בריאתו תלויה בברית. היינו, אם הוא יקיים את הברית, אז הוא יזכה לכל שפע שבעולם, אז הקיום יהיה איתן, טוב, חזק, ולא, אז הוא לא יהיה קיים. זהו החלק השני של הברית. אלו הם הכללות והברכות של הברית. הכללות והברכות פירושם העתקה של עצם הקיום אל הברית. בין הברית לא קיים על הבריאה הרגילה, אלא על הוא נסמך על הבריאה של הברית. עצם הקיום, הבריאה עצמה, משתנה, עוברת להיות נסמכת על הברית. זה טעם הברכות והכללות שבברית. זה לא תוספת. הברכות והכללות הם הגילוי עד איכן הדברים מגיעים באותה ברית. העוצמה, הכוח שיש בברית, הוא כוח או להחיות או חלילה ההפך. זאת הברית, זאת הבריאה. כדי להחמיר בברית של התורה, אותה ברית שכביכול בורא העולם קראת איתנו על התורה, אז כדי להחמיר, אז הברית ניתנה עם ברכות. ברכות, כמו שכתוב בפרשה. ומנגד, אותה ברית ניתנה עם כללות, והכללות הן גם כללות ש הכללות הן כאילו עוקרות, עוקרות מהקיום. הברכות הן שפע שעושה את הקיום למאוד מאוד איתן, מאוד מאוד חזק. שוב, זה לשון הרמב"ן, ורצה הקדוש ברוך הוא להחמיר עליהם בברית הזאת השנית, שתהיה עליהם בעלות ובכללות. הרמב"ן ממשיך, והנה בספר הברית הראשון, אותה ברית שנחרטה בהר סיני עצמו, דהיינו במתן תורה, נאמרה שביעית בכלל, שנאמר והשביעית תשמתנה ולתשתה, כמו שכתוב בפרשת משפטים. ועתה בברית הזאת השנייה נאמרה בפרטיה ודקדוקיה ועונשיה. אחר כך הרמב"ן ממשיך שסדר כל הפרשות הוא סדר התורה, מה שכתוב כאן ברמב"ן בתמצית. סדר התורה הוא כך: משה רבינו ירד מההר ביום הכיפורים, הביא את הלוחות השניים, למחרת התחילו להתעסק בבניין המשכן, בנו את המשכן, ושם במשכן וידבר השם אל משה באוהל מועד לאמור את כל תורת כהנים, כל תורת כהנים, עד כאן. וכאן משה רבינו גילה, אחרי כל זה, גילה משה רבינו לכלל ישראל, שהוא נצטווה יחד עם קבלת הלוחות השניים, הוא נצטווה לכרות ברית ולחדש, לפרט, לגלות לגמרי את המצווה של שמיטה ויובל. אז ככה הוא סדר הדברים, זה סדר הדברים. כל תורת כהנים עד פרשת בהר, זה מה שמשה רבינו ציווה באוהל מועד. אחר כך זה חוזר, כן, זה חוזר לאותו בהר סיני שמשה רבינו הוריד משם את הלוחות השניים. אז כתוב, הידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, וכאן הוא גילה לו את מצוות שמיטה ויובל בפרטי פרטים, ויחד עם זה נחרטה פה הברית. זה מה שכתוב כאן. זאת אומרת, הברית של פרשת בחוקותיי נסמכת לבהר סיני, לגילוי השמיטה. כך כתוב, זה מה שכתוב כאן. ציווי מיוחד היה לגלות את עניין השמיטה יחד עם קריטת הברית הזאת שנחרטה על קבלת הלוחות השניים. הדברים ממש סתומים. מה עניין שמיטה אצל הר סיני? כתוב ברש"י תירוץ. מה עניין ברית אצל שמיטה? מה עניין שמיטה אצל ברית? זה ממש לא מובן. מדוע להצמיד? מה הקשר? מה השייכות בין שתי המצוות האלה, בין שני העניינים האלה, מצוות שמיטה, עם כל הפירוט, ויחד עם זה נחרטה ברית? מה זה אומר? מה זה מתכוון? הרמב"ן עצמו בפרשת אמור על הפסוק וספרתם לכם ממוחרת השבת, אומר הרמב"ן, והנה מספר הימים מיום התנופה עד יום מקרא קודש כמספר השנים משנות השמיטה עד היובל, והטעם בהם אחד, כך אומר הרמב"ן. המצווה של וספרתם לכם ממוחרת השבת היא מקבילה, והטעם הוא אחד. אותה ספירה, סופרים שני הספירות האלה, ספירת השנים לשמיטה ויובל, היא מקבילה בטעם לספירת השבע שבתות תמימות שאנחנו סופרים לקראת חג השבועות, לקראת היום החמישים, לקראת היום החמישים שהוא מעין יובל. זה כתוב כאן ברמב"ן. אז כך אנחנו צריכים לנסות להבין הדברים. הרי זה קצת סתום. הטעם בספירת שבע השבתות, ודאי שזה מקביל, זה כמעט אותו לשון. וספרתם לכם ממוחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממוחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, וזה, ואחר כך וספרתם לכם, אותו וספרתם לכם, ספרת לך, שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים, ויחד זה 49 שנה, ואז ועברת שופר תרועה, כתוב, בחודש השביעי, ויום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארצכם, וקידשתם את שנת 50 יובל. יש כאן ספירה של מנטט, וקידוש של יום 50, שם זה שנה, וכאן זה יום, שם זה שנת יובל, וכאן זה יום קבלת התורה. יום מתן תורה. פירוש העניין לפי ערכנו, צריך להבין כך. נקדים. כביכול, בורא העולם, בעשרת הדיברות, גילה במצוות שבת כי ששת ימים כתוב עשה השם את השמיים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בה וינח ביום השביעי על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. הדבר ידוע, זאת קושיה ידועה, היא כתובה גם בספר הזוהר וגם, כמו שידוע, כתובה בתשובות הרשב"א. זה לא מדויק מבחינת הלשון לומר כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. הלשון היותר מתוקנת, כמו שנראה לעין, זה בששת ימים. וכתוב לא כך, כתוב כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. התשובה שהיא כתובה בדברי רבותינו, גם בספר הזוהר, שם זה כתוב. זה מלובש בעניינים שהם שייכים לסתרי תורה, אבל היסוד, העיקר שכתוב שם, נקודת העיקר שכתובה שם, זה שכביכול בורא העולם ברא זמן. זאת אומרת, בורא העולם ברא תהליך. הבריאה היא לא מציאות קיימת, הבריאה היא תהליך לקראת, הבריאה הולכת לאיזשהו מקום. כל עצמה של הבריאה זה תהליך. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וינח ביום השביעי. זאת אומרת, יש 6 שבהם הימים הולכים אל, הימים הולכים לקראת. כל 6 הם כשם שהמקום מתחלק ל6. מקום, הפריסה של מקום מתחלקת ל6. יש פנים, כשאדם נמצא במקום, אז הוא נמצא בצורה כזאת. מפניו יש צד אחד שהוא נקרא פנים. מאחוריו יש צד שנקרא אחור, מימינו יש צד שנקרא ימין, וכל צד יש לו שם אחר, וגם מובן אחר. המזרח הוא מזרח והוא לא מערב, המערב הוא מערב ולא מזרח, וכן צפון ודרום, וכן המעלה והמטה. כל אחד ואחד מהם הוא כיוון אחר, וכל הכיוונים האלה כולם הם מהווים את המציאות הזאת שנקראת מקום. מקום. הזמן מקביל בדיוק כך. כל ששת הפנים האלה. היינו, יום ראשון שהוא מקביל לצד ימין, יום שני שמקביל לצד שמאל, וכן הלאה. זה לא ענייננו כרגע. ועל כל פנים, הפריסה של המקום, היינו, ההתפשטות לצדדים של המקום, וההתפשטות של הזמן. הזמן הולך לקראת. עצם עניינו של הזמן הוא מהלך, תהליך שיש לו כיוון. הוא זורם בכיוון מסוים, הוא הולך אל, לקראת. התורה מגלה שהבריאה הייתה שישה ימים שהם הולכים אל תכליתם. הם הולכים לאיזושהי תכלית. התכלית הזאת היא השבת. כל הימים כולם, וכל אחד באופן שלו, מוביל אל השבת. אבל הימים נבראו כתהליך שהולך אל משהו. בני אדם חיים בעולם, ובדרך כלל בני אדם לא חיים בתודעה הזאת. בני אדם לא תופסים כך את העולם. בני אדם תופסים את העולם כמציאות קיימת. הזרימה של הזמן היא זרימה שהיא עוברת על ידינו. היא מאוד מאוד נוגעת לנו, אבל אנחנו לא חיים בתודעה של הזרימה הזאת. אנחנו חיים בתודעה של קיום. דברים סביבנו משתנים קצת, קורה יום, לילה, קיץ, חורף. עוד מיני שינויים כאלה. אבל התודעה שלנו היא תודעה שתופסת קיום נמשך. הווה נמשך. קיום. קיום מתמיד. מין קיום כזה מתמיד. אבל הבריאה עצמה, כל מי שרוצה לצרף את עצמו למכוון האמיתי של הבריאה, אז הוא לא כך, לא כך צריך לחיות. הבריאה שכביכול בורא העולם ברא, היא בריאה שהיא הולכת לקראת. הבריאה היא בריאה של זמן, זמן. הזמן הוא תהליך שהוא, כמו שכבר הזכרנו הרבה פעמים, זה תהליך שההווה, הרגע של עכשיו, מזמין את הרגע הבא. הוא מכין את העתיד. זה נקרא זמן. אברהם אבינו, כמו שידוע, אברהם אבינו היה בשעתו, הוא היה אדם יחידי. אברהם העברי, הוא היחידי שהסתובב בעולם בירה דולקת. והפירוש של דולקת, אלה הם שני הפירושים ש קיבלנו מרבותינו. או דולקת כפשוטו, היא דולקת ומחלה את עצמה. או דולקת רצה אחרי. מה פשעי ומה חטאתי כי דלקת אחרי. דולקת, הבריאה רצה. רצה אחרי משהו. אברהם אבינו חי בתוך בריאה שהוא חי. זאת הייתה התחושה, זאת הייתה כך הייתה תודעת הקיום שלו, בירה דולקת, בירה רצה, ממהרת לאיזושהי תכלית. מתוך זה אברהם אבינו הסיק שאי אפשר לבירה ולא מנהיג. אברהם אבינו כשחי נכון את הבריאה, הבין נכון את האמת, איך הבריאה נוצרה. בתוך הסדר של העולם הזה, אז הזרימה של הזמן, התהליך, הוא לקראת שבת. והשבת נקראת, כמו שאנחנו אומרים בתפילת ליל שבת, השבת נקראת תכלית מעשי שמיים וארץ. השבת היא התכלית שאליה הכל שואף, אליה הכל. אליה הכל רוצה להגיע. זאת המנוחה שבאה אחרי כל התהליך. הגילוי, יש כאן עומק מיוחד. יש גילוי נוסף. השבועות עצמם, זאת אומרת, השבת היא לא תכלית סופית. גם השבת מצטרפת לתהליך שהוא הולך לקראת משהו שהוא גם מעבר לו. יש עוד משהו בבריאה שהוא מעבר לשבת. השבת היא המעין עולם הבא, אבל זה המעין עולם הבא שהוא כאן בעולם שלנו. בעולמנו זה יש מעין עולם הבא. אבל באמת הבריאה שואפת לאותה מציאות, לעולם הבא עצמו. הזמן הולך לקראת העתיד, לקראת העולם הבא. כל הזמן כולו, הגמרא אומרת, שיט אלפי שנין קאי אלמה, ובאלף השביעי העולם שובת. זאת השבת הגדולה, שבת הגדול, האלף השביעי. מה שכתוב, גם את זה אנחנו אומרים בתפילה. זאת ברייתא במסכת תמיד, כתוב. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת. אותו עתיד לבוא, היום שכולו שבת, זה האלף השביעי. הימים שלנו מצטרפים לשבועות, והימים הולכים, ואלה הם התכליות מדי שבוע. אנחנו מגיעים לתכלית מעשי שמיים וארץ, שזה השבת. יש עוד תכלית, שהשבת גם היא חלק מהמהלך לקראת התכלית הזאת. התכלית ההיא זה לא המעין עולם הבא, המעין עולם הבא, תכליתו העולם הבא בעצמו. מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת. יום השבת שלנו זה מעין היום שכולו שבת. אבל זה הולך לקראת, הבריאה כולה הולכת לקראת האלף השביעי. לקראת מה שנקרא לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה. זה מה שאנחנו רואים, זה מה שאנחנו מוצאים, זה מה שיש לנו בשמיטות וביובל. הקדוש ברוך הוא ציווה, יש עוד שבת אחת, זאת לא השבת של, כן, של ימי השבוע, זאת השבת של השנים. השבת הזאת נקראת שבת הארץ. המחזור של הארץ הוא בשנים. המחזור של האדם הוא בימים. האדם חי במסלול, במחזור של יום ולילה. דהיינו, כל יום הוא יום חדש, וכל לילה הוא שוב, כן, היעדר חדש. וזהו התהליך, המחזור של החיים, של חיי בני אדם, זה יום ולילה, הימים והלילות. זה מחזור שלם של קיום וחידלון וחזרה לקיום. כל בוקר אנחנו, כבר דיברנו על זה הרבה פעמים, כל בוקר אנחנו מברכים המחזיר נשמות לבגרים מתים. כל בוקר אנחנו נולדים מחדש. והשינה יש בה טעם מיטה, והאדם חייב, אדם חייב לישון. לא ייתכן שיעברו על אדם שלושה ימים בלי שינה, זה בלתי אפשרי. פה מדובר על אנשים בעלי כוח, כן, מקסימום של כוח אנושי. אנחנו לא נחזיק מעמד שלושה ימים. זאת אומרת, אנחנו ניפול הרבה קודם. זמן קצר, משהו, שני ימים ועוד משהו, יותר לא נחזיק. האדם חייב לישון. דהיינו, האדם חייב, זה חלק מגזירת מיטה. האדם חייב לטעום בכל יום טעם מיטה, משהו. וכך, כך בצורה כזאת, כך אנחנו חיים, זה המחזור שלנו. מחזור של חיים זה מחזור של בני אדם, של חיים, חיי אנוש, חיים של בני אדם. המחזור הזה הוא מחזור של ימים. במחזור הזה, בסדר הזה, אז השבת היא התכלית. הארץ, המחזור של הארץ הוא שנה. עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף. זה המחזור של הארץ. השבת של הארץ היא אחת לשבע שנים. היום של הארץ הוא שנה. מה שנקרא היקף שלם של קיום, ואחר כך שוב חוזר לנקודת ההתחלה, עוד פעם. עוד התחלה. אז המחזור של הארץ הוא שנה שלמה. במשך שנה שלמה, הארץ עושה היקף שלם, ואז היא חוזרת לנקודת ההתחלה. אצל בני אדם זה קורה כל יום. המחזור של הארץ מחייב שבת שנה. אחת לשבע שנים. זאת שבת הארץ. הצד השווה שבמניין הזה של השמיטה, כאן כביכול כך נקבע, כך גזרה חוכמתו. היובל מתגלה בפשטות, היובל מתגלה בשנים. שנת היובל. היובל מתגלה דווקא במחזור ההוא של שנים. זאת שנת היובל. היינו, התהליך, התהליך היותר פרטי, זה שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמור כרמך, כמו שכתוב, ובשנה השביעית שנת שבתון יהיה לארץ. שבת לשם. השנים הולכות לקראת שבת. אבל השנים עם השבתות, יחד הם הולכים לקראת משהו שהוא מעבר לשבת. השבת זה, כמו שידוע, השבת זה השביעי. השביעי זה נקודת השיא, התכלית שעניינה מתגלה פה בעולם שלנו. העולם שלנו נברא בשבעה ימים. והעולם הגיע לתכליתו בשביעי. אבל תכליתו של העולם היא לא בו בעצמו. התכלית היא לא להישאר פה. התכלית היא להגיע לאותו יום שכולו שבת. אותו יום שכולו שבת מתגלה כאן בבריאה שלנו ביובל. היובל הוא השמיני של כל השביעיות. שבע שנים, שבע פעמים, השמיני של כולם זה יום שנת החמישי. זה היובל. שוב, עניינו של היובל זה ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשוב. היובל עניינו שכל דבר בעולם, כל דבר בעולם, כל אדם בעולם, כל קרקע, הכל חוזר למקום הנכון שלו. הכל חוזר חזרה אל, בעצם, הוא חוזר אל עצמו. הדברים חוזרים אל המציאות האמיתית שלהם. זה עניינו של היובל. יום הכיפורים גם הוא קדושתו קדושת יובל, כמו שכך מגלים רבותינו, כך כתוב בחז"ל. גם בפסוק זה בולט, כתוב שקדושת יובל חלה ביום הכיפורים, החודש השביעי בעשור לחודש. תעבירו שופר בכל ארצכם, ואז על ידי זה וקידשתם את שנת החמישים שנה. היובל מתקדש מכוח יום הכיפורים. קדושת יום הכיפורים נחשבת כקדושת יובל. ובאמת שזה עניין הכפרה של יום הכיפורים. עניינו של יום הכיפורים בעצם, עניינו של יום הכיפורים הוא בסך הכל, כשאדם חוזר אל עצמו באמת, אז הדברים מתבררים לגמרי, שהחטאים הם לא הוא. כשאדם הוא, כשאדם חי והוא לא הוא עצמו, אז הוא מזוהה עם החטאים. החטאים הם חלק ממנו. אבל כשאדם חוזר אל עצמו לגמרי, אז החטאים מתגלים כדבר נפרד, כדבר שאפשר לסלק אותו. פירוש המילה יום הכיפורים בלשון התורה, פירוש המושג כיפורים זה לשון כינוח. כך אומרת הגמרא. פירוש המילה כיפור זה נקרא לקנח, לנגב. זה מאוד משונה, היום הקדוש נקרא יום הכיפורים. לתרגם את זה לעברית מדוברת, זה נקרא יום ניגוב, יום כינוח. מה זה אומר? מה הכוונה? הכוונה היא ביום הזה נתפסים כל הדברים שהם לא אנחנו כדברים שאפשר לנגב אותם. כשאדם חוזר אל עצמו, אז כל מה שהוא לא הוא עצמו, הדברים האלה ניתנים לכינוח. אלה ניתנים לרחיצה, להסרה. אפשר להסיר את זה. אפשר לקחת את זה ולשים את זה על ראש השעיר, ולשלוח אותם לעזאזל. אותה מטרה בדיוק יש לנו בספירת העומר, ממש אותה מטרה. ספירת העומר גם היא ספירה, אנחנו צריכים לקחת שבועות. שבועות זהו התהליך, זה סדר הזמן של הבריאה. כביכול בורא העולם ברא שישה ימים ושבת, והדברים האלה הם קבועים בסדר העולם. כאן אנחנו צריכים ליצור מעצמנו שבועות. הפירוש, אנחנו יוצרים מעצמנו שבועות. הכוונה ביצירה הזאת, שאנחנו יוצרים מהלך של זמן לקראת היובל. זה לא זמן שהולך לקראת שבת. זה זמן שהולך עם השבת לקראת משהו מעבר לשבת. עם השבת הוא הולך לקראת היובל. כביכול בורא העולם נתן לנו כוח להיות בוראים. זה פירוש המילים, כמו שידוע. פירוש המילים, בצלם אלוקים עשה את האדם. בורא העולם נתן לנו כוח. אלוקים זה השם של הבריאה, כמו שידוע, כתוב כך בנפש החיים. והדברים ידועים. בורא העולם ברא את העולם בשם אלוקים, ובאותו צלם אלוקים הוא עשה את האדם. דהיינו, האדם נברא להיות בורא. הכוונה לא בורא יש מאין, אבל מעצב, נותן צורה, קובע. האדם נברא כדי לעצב את הזמן ולכוון אותו לאותה תכלית שאליה כביכול התכוון הבורא. אנחנו מעצבים, לוקחים לעצמנו שבעה ימים, עושים אותם לשבוע, תהליך שלם של זמן שהוא מכוון להגיע אל מעבר, אל מעבר לשבת. שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממוחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום. ואז אנחנו מגיעים לזמן מתן תורתנו. זה הדבר, זה הדבר שאותו אנחנו עושים בשבע שבתות תמימות. שוב, השמיטות הם דברים קבועים. הימים בשנה, הימים בשבוע, הם ימים קבועים. איתם אנחנו מגיעים לשבת הקבועה, שהיא קביעה וקיימה. עם השנים אנחנו מגיעים לשמיטה, שגם היא קביעה וקיימה. עם הדינים שכן, כפי, הכל כפי דיני שביעית. אין לנו היום, להלכה, למעשה, אין לנו היום שביעית דאורייתא. יובל מן דחר שמי, אף אחד לא יודע אפילו מתי זה. אבל הכיוון, הכיוון, העמדת עיצוב התהליך של הזמן, עיצוב לקראת מה הוא הולך. הזמן הולך, שואף, יותר מזה, דולק לקראת. אז אנחנו מעצבים תהליך של זמן שלם שהוא הולך לקראת היובל. זהו התהליך הגבוה יותר במערכת הימים. זהו התהליך היותר גבוה. זהו התהליך שלוקח גם את השבתות ומצרף אותם, גם אותם, לחלק מהתהליך אל היובל. זה המכוון הפשוט בדברי הרמב"ן, שטעם ספירות השמיטה והיובל אחד עם ספירת העומר, ספירת הימים, השבועות, לקראת היובל. לקראת יום החמישים, שהוא היובל. יום החמישים. כאן אנחנו קצת יותר מבינים את הצירוף שהציווי לקריטת הברית של הלוחות השניים כדברי הרמב"ן. הציווי בא ביחד עם הציווי על השמיטה והיובל, בהרחבה, מה שלא נאמר בפרשת משפטים. שם כתוב השביעי תשמטנה ונטשתה. וכאן הדברים כתובים בהרחבה, והם כתובים באיזה אופן השמיטה והיובל חלים. וספרת לך שבע שבתות שנים, שבע שנים, שבע פעמים. וזאת הספירה שאנחנו סופרים. את הספירה הזאת ספר בית דין הגדול. נזכרנו את זה כבר. על כל פנים, יש כאן הצירוף של הברית הזאת. ברית על קיום התורה. הברית על קיום התורה, נצטווינו עליה עם ההרחבה, ביחד עם גילוי הציווי של שמיטה ויובל, והאופן איך שהם חלים, על ידי ספירה שהיא הולכת לקראת. זאת הברית שנכרתה על התורה. הברית שנכרתה על התורה הזה. הברית הזאת עניינה, אנחנו חייבים על הברית הזאת לחזור בימי הספירה. זאת תקנת עזרא. עזרא תיקן שקודם עצרת, דהיינו, בזמן שאנחנו סופרים לקראת עצרת, אנחנו חייבים את הדבר הזה לעשות. אנחנו חייבים לחזור ולקבל עלינו את הברית הזאת, שהיא ניתנה מלכתחילה. איך צריך להיראות הסדר? איך אנחנו הולכים מלכתחילה? אנחנו הולכים לקראת קבלת התורה. זה עניינה של הברית שהיא נתגלתה בצירוף עם הגילוי של מצוות שמיטה ויובל. ללמד, כן. מצוות שמיטה ויובל מראה לנו, אומרת לנו, שאנחנו חייבים לקבוע, זה הגילוי הגדול, אנחנו חייבים לקבוע את מהלך תהליך הזמן שלנו לקראת היובל. כך אנחנו הולכים. כשכלל ישראל היה על מתכונתו, כשהוא היה בצורה הנכונה. אז כשעד היה בא להעיד על איזה מאורע, אז חקירת העדים, אותם שבע חקירות שחוקרים את העדים, ואם העד אומר איני יודע, אז עדותו נפסלת, שולחים אותו מבית הדין הביתה. מדובר פה על עדויות בדיני נפשות, ששם יש דיני דרישה, דיני חקירה. אז החקירות הן שבע. והחקירות הוא, אתה בבקשה, תגיד לנו במדויק, באיזה שנה זה היה ביובל. זה נקרא, בפשטות זה נקרא, אותו עד מסכן. אני אמרתי לכם שזה היה אתמול, מה אתם מבלים את המוח? תגיד לי באיזה שנה זה היה בשמיטה, ובאיזה שנה אנחנו עומדים ביובל. עדות יכולה להיות נאמרת מאדם שחי נכון. זה עת כשר. עת כשר זה מי שחי באופן כמו שהתורה אותו זמן כמו שכביכול בורא העולם ברא. מי שחי באותו תהליך, באותו קצב זמן שהתורה נתנה, אנחנו את חיינו, זה לא עניין ש... היום אנחנו בקושי יודעים, בקושי אנחנו יודעים איזה יום בשבוע אנחנו. ישאלו אותנו באיזה יום, איזה שנה אנחנו בשמיטה. נו. סוחרי ירקות יודעים. אנחנו לא נדע, לא נדע שום דבר. צריך את עד, אדם כשר מישראל, בא להעיד עדות, הוא מספר סיפור. הדבר הזה היה, אני יודע, לא מספיק שיגיד שזה היה ביום רביעי שעבר. תגיד לי, מה זה יום רביעי שעבר? איזה תאריך בחודש? ובאיזה חודש? ובאיזה שנה אנחנו עומדים? ואיפה אנחנו עומדים בשמיטה? ואיפה אנחנו עומדים ביובל? שאלות. זה נראה לגמרי אירלוונטי, לגמרי. אז בודקים אותו בשאלה. לא שואלים אותו שאלות באינטליגנציה, לא שואלים אותו. זה נקרא לחקור אותו. אם הוא אומר עדות אמת, הוא אומר שהעדות קרתה בזמן מסוים. מה זה זמן, אתה יודע? אם אתה יודע, תגיד. זמן הולך לקראת יובל. אז תגיד איפה אנחנו עומדים. אם אנחנו רוצים לקבל תורה, אנחנו חייבים לחזור ולקבל עלינו את הברית הזאת, מה שנקרא הכללות שבתורת כהנים. אותם כללות שבתורת כהנים, בתוך הברית הזאת, בתוך הכללות האלה, כתוב גם אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה. בכללות האלה עצמם כתוב שאנחנו לקינו כי לא שמרנו את שבתות הארץ. זאת אומרת, אנחנו סילקנו את עצמנו מהחיים כמו שכביכול בורא העולם ברא. אנחנו נברנו בתוך עולם שעניינו תהליך לקראת תכלית. ויש תכליות קטנות יותר, קצרות מועד יותר, ויש תכליות, מה שנקרא, בקו הארוך יותר. המסלול היותר ארוך. המסלול לקראת התכלית הגדולה. אם רוצים לקבל תורה, אז אנחנו צריכים לקבל את דברי הברית הזאת, לקבל עלינו את הברית הזאת. ומה שהתחלנו, בדברי הברית הזאת יש בה ממתת כללות. ממתת כללות. ממתת כללות היא עניינם. אם לא תלך, אם לא תלך נכון, אז אותם ממתת שהם צריכים להיות הספירה לקראת החמישים. אם הספירה הזאת לקראת החמישים לא תהיה נכונה, אז יש כנגדה ממתת כללות. זאת אומרת, אלה הם ממתת קלקולים של תהליך, שהוא תהליך של ממתת שמגיע אל החמישים הנכון. לכן ולכן ובאופן כזה, אם אנחנו רוצים לקיים את תקנת עזרא, אנחנו צריכים לכוון להקשיב לקריאת התורה בשבת. וזאת לא קריאת תורה רגילה, זאת קריאת התורה שיש בה שני קיומים. אנחנו מקיימים פה שתי תקנות עזרא. תקנה אחת, קריאת התורה בשבתות, לקרוא שבעה קרואים בשבת, ועוד תקנת עזרא, לקרוא את התוכחה, את הכללות שבתורת כהנים קודם עצרת. כך אנחנו מעמידים את עצמנו לקראת יום החמישים, שהוא זמן מתן תורתנו. זאת בעצם הנקודה שרצינו לבאר. כל הספירה כולה עניינה העמדת עצמנו בתהליך, והתהליך הוא אותו סדר זמן שבורא העולם קבע, והוא נתן לנו כוח להיות מעצבים את הבריאה בצורה שאנחנו מחויבים. אנחנו מעצבים את צורת העולם. אנחנו לוקחים את הימים, עושים מהם שבועות. אלה שבועות שאנחנו עיצבנו. אלה שבועות שאנחנו צרנו את צורתם. השבועות האלה נבראו מלכתחילה כתהליך להגיע לשבת. אנחנו יוצרים לעצמנו שבועות ולוקחים איתם גם את השבתות, והכל מצטרף לתהליך להגיע אל אותו יום חמישים שהוא היובל. התכלית היא סוף סוף לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו הולכים. בסופו של דבר אנחנו הולכים לקראת, אנחנו הולכים אל עצמנו, ורק לזה אנחנו הולכים. כשבורא העולם אמר לאברהם אבינו לך לך, הפירוש הפשוט של הדברים זה לך אל עצמך. גם לך זה 50. לך לך. את זה אנחנו עושים בכל הספירה כולה. רק בצורה כזאת אנחנו יכולים להגיע לזמן מתן תורתנו. אין אפשרות אחרת. לקבוע, להעמיד את עצמנו כך, שכל סדר הזמן שלנו כולו מכוון אל התכלית הזאת. כך ורק בצורה כזאת אנחנו נגיע בעזרת השם לזמן מתן תורתנו.